אוצרות פנימיים, הדרך לעצמנו, להכרת עצמנו, להכרת האני, תפקידנו, וכן הלאה. אנחנו בעמוד 27. מה? מה, לא הבאתי... למעלה. מה? יש גם, יש? אתה בטוח? לא נראה לי הטקסט של אוצרות פנימיים. מה? לא, לא, זה לא קלסה, זה לא בקלסה, זה כזה מונח בין ה... בתוך תיקי, בתוך תיקייה. ליד הקלסה האדום. כן, עמוד 27. פעם שעברה ביררנו, לפי יכולתנו, עד כמה שהצלחנו, ביררנו שצלם אלוקים, צלם אלוקים שבאדם, זה מה שעושה את ההבדל בינינו לבין שאר היקום, גם היקום התחתון וגם היקום העליון, אפילו מלאכים. צלם אלוקים שבאדם עושה את עיקר ההבדל. העולם התחתון הוא שרוי בתוך מציאות של טבע. העולם העליון, מלאכים, במציאות נשמתית בלא גוף. והנה האדם מוטל בין שתי העולמות האלו, גופו מן האדמה, נשמתו מן השמיים, ושני אלו בעצם נפגשים בתוך נפשו. והתרוצצו הבנים בקרבה. כן? זאת אומרת, שני הדברים האלה נמצאים בתוכנו, ואנחנו יכולים להרגיש איך צלם אלוקים יוצר את נקודת המפגש ביניהם, וככל שאנחנו מכירים יותר בצלם אלוקים, צלם אלוקים שלנו, כך זה מעניק לנו יותר יכולת בחירה. יכולת בחירה. כלומר, צלם אלוקים הוא מעניק את הבחירה בין טוב לרע. הוא מעניק את הבחירה לקבוע את היחס בין החומר לרוח. וכן הלאה וכן הלאה, כן? בין טוב לרע, בין אסור ומותר, וכן הלאה. פה אנחנו נתמקד באמת בהיבט הזה של כוח הבחירה שתמון בצלם, כן? ומה ערכו של כוח הבחירה, ומה זה בחירה בכלל. כשאנחנו מדברים על בחירה, יש כאלה שיבואו ויגידו, אני בוחר בין פיצוחים, בין גרעיני דלעת לגרעינים שחורים, כן? זה לא בחירה. זה לא בהכרח בחירה. אנחנו מדברים על בחירה, אנחנו מדברים על בחירה בין טוב לרע. היכולת לבחור בין טוב לרע. כן? בין שני ערכים. ערך שלילי וערך יובה. זאת אומרת, בחירה יכולה בהחלט להיקרא, בחירה של אדם, כן? לחזור בתשובה. כן? או לתת דגש למימד הרוחני של החיים. זה נקרא בחירה, מכיוון שיש פה העתקה ממציאות נמוכה למציאות גבוהה. זה נקרא בחירה. אבל לבחור לעבור ממפעל למפעל או מעבודה לעבודה, שכל מטרתו של המעבר הזה זה לגמור את החודש, ולא יותר, זה לא בחירה. למרות שזה בחירה, כן? זה יותר ברירה מאשר בחירה. כי הבחירה תמיד אצלנו משתייכת לאיזשהו נקיטת יוזמה שמביאה לידי ביטוי את היתרון הרוחני של האדם. לכן שהאדם בוחר אפילו לקנות גרעינים בשוק, הוא בוחר לקנות. אבל הבחירה הזו זה כדי לכבד את השבת, זו בחירה. אבל אם הוא בוחר בגרעינים כדי לפצח אותם בשעת הצפייה במשחק, זה לא בחירה. זו ברירה, אבל זה לא בחירה. כי אין פה היבט מוסרי ערכי. חשוב מאוד שנבין את ההבדל הזה. לצורך העניין, אני רק קופץ רגע למטה, זה איזה מין קפיצה מתודית כזו, אתם רואים במלבן האפור, אתם רואים? כן? שם בתרגול אנחנו כבר מתבקשים לומר לעצמנו, ננסה לחשוב עם עצמנו ולזהות את נקודות הבחירה העיקריות שבחיינו. איפה בחרנו באמת? איפה עשינו בחירה שהיא מהווה קפיצת מדרגה מגוף לרוח? איפה עשינו הכרעה מוסרית בין תפל ועיקר? כן? בין חוץ לפנים. זו השאלה. כן? לפי המידה שאנחנו אכן מכירים וזוכרים, כן? או בוחרים, על פי עמת המידה שאמרתי כרגע, כך אנחנו יותר בוחרים. אדם שמחליף, אני יודע, מסיגר הזו לסיגר הזו, הוא לא בחר, הוא עדיין עבד לסיגריות. זה לא בחירה בכלל. הרבה מהבחירות שאנחנו קוראים לה בחירה, הם לא בחירה בין טוב לרע. הם בחירה בין רע לרע. זאת אומרת, זה תנועה בתוך מתחם מסוים. זה בחירה בין חומר לחומר. אבל זה לא בחירה בין חומר לרוח. זה לא בחירה בין טוב לרע. בין פנימי לחיצוני. כדאי לזכור את ההבדל הזה. כדאי לזכור, כי כל עוד אנחנו באמת לא בוחרים באופן שציינתי, אנחנו למעשה לא משתמשים כראוי בצלם אלוקים שבנו, שכל שפתו זה שפה של מחיל אל חיל. כן? תוספת מדרגה, התעצמות, עלייה, ואברהם זקן בא בימים, בא בכל ימיו ידיו, שאין יום שאין בו תוספת מהותית בחייו. מי שרוצה להבין את העניין של הבחירה הזאת, יכול לראות באורות התשובה בפרק י' פסקה א', שם הוא מדבר על בעלי תשובה. מה זה בעלי תשובה? אז בניגוד למחשבה הרגילה שבעל תשובה זה בעל תשובה שעובר מרע לטוב, אז הוא אומר, בעלי תשובה אמיתיים זה מטוב לטוב. זאת אומרת, אתה נמצא במציאות, אתה מקיים מצוות, או מצווה מסוימת, קיים אותה בכוונה יותר טובה מחר. זה בחירה, כי יש פה העתקה ממדרגה למדרגה במישור רוחני. זה נקרא בחירה. בחירה מצוינת. אז הוא אומר, בעלי תשובה זה אנשים שנמצאים תמיד בתשובה. תמיד הם מגלים את האפשרות הנוספת להאפיל, להתרומם מעלה-מעלה בסולם מדרגות. או, הדבר הזה יובהר לנו, כן, לא, זה מה שאמרתי כרגע, זה ההבנה שלי את הדברים פה, אבל פה בואו נראה את ההיבט המסוים של הבחירה שהיא בוחרת להדגיש. תסתכלו, כוח הבחירה, ויומר השם, זה עמוד 27, כן, ויומר השם אלוקים, אין האדם היה אחד ממנו לדעת טוב ורע. הבחירה, היכולת להבחין בין טוב ורע, ויגיד לך אדם מה טוב, עצנה לכת עם השם אלוקיך. כן, דבר מדהים. והיה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. יש לאדם נגיעה, שייכות, השגה בידיעת הטוב והרע. פלא פלאים. כלומר, שימו לב, הבחירה היא מעניקה לנו ידיעה שלמה של מה זה רע. מאיפה אני לומד את זה? מחלקי הזהירות ברמח"ל. והנה רוצה להיות זהיר, שתיים הם ההשקפות הצריכות לו. אחת שידע מהו. הרע האמיתי שינוס ממנו. והשנייה, מהו הטוב האמיתי שידבק בו. הנה צלם אלוקים. צלם אלוקים, כן, יש פה שכלול של ההגדרה. צלם אלוקים זה לא רק הכוח שבאמצעותו אנחנו יודעים את הטוב. זה כוח שבאמצעותו אנחנו יודעים את הרע. ויודעים שזה רע. ומתחכך אנחנו לא רוצים בו. כן? כדאי לזכור דבר הזה. זה לא כוח שהוא מתמחה רק בידיעת הטוב. כן? הוא מתמחה בידיעת הרע לכל עומקו. בכל הדקויות שלו. ומתוך כך לשלול אותו, לקרוא לו רע. לא לקרוא לו מגונה, לא לקרוא לו לא רצוי, לא לקרוא לו שקר, לקרוא לו מוות. או, ראה נתתי לפניך את החיים את המוות. כן? מה שמסביר הרמב״ם, שאחרי חטא האדם, המושגים של חיים ומוות נהפכו למושגים של אמת ושקר. כן? וכשירדו הדורות, מאמת ושקר זה נהפך לנאה ומגונה. הדבר הראוי, זה נקרא נאה. נאה, כן, נאה. והדבר הלא, המוות, השקר, התומעה, זה נקרא מגונה. זה הכל. אתם מבינים את הירידה הנוראית שיש כאן? צלם אלוקים, הוא מעניק למציאות, או לחלקי המציאות, שתי הגדרות בלבד. ראה נתתי לפניך את החיים ואת המוות. כל מה שהוא לא שייך לסוג החיים, הוא נכנס בהגדרת המוות. זה מה שרואה צלם אלוקים. לא יותר מזה. כל מציאות היא מבחינתו או חיים או מוות. אילולי תורתך שעשועי עבדתי בעוני, דוד המלך. תורה, חיים, שאדם לא מושפע מן התורה, מוות. עוד שהוא לא רואה שזה מוות. מכיוון שהוא שבוי של יצר רע, הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, למר מתוק, למתוק מר, לאור חושך לחושך אור. זה בעיה רצינית באדם. אבל אדם שחווה את מציאות הצלם, אין לו בעולמו אלא חיים ומוות. זה דבר מעניין. זה נשמע בוטה וחמור, כן? קצת חרדי כזה, אבל צריך להבין שזה בדיוק הנקודה. זה או חיים או מוות. מה יש ככה? לא בטוח שתרגיש את המוות. מיוחד שזה מוות נפשי, אתה יכול לשלוט את עצמך, כן? שאתה חי. אבל למעשה אתה לא חי. אתה מת מעליך. כי אתה לא בוחר בדבר שנקרא חיים. רשעים בחייהם קרויים מתים. סליחה, רצית...
איך אדם יגדיר את בחירת בן זוג? זה בן טוב לטוב, זה גם יכול להיות מצויות.
שוב, זה יכול להיות, כן, בחירת בן, ודאי. בחירת זוג יכולה להיות ברירה ויכולה להיות בחירה. בחירת זוג, שאלה למה היא משמשת. דיברנו על זה רבות. אם בחירת זוג, בת זוג משמשת, כן, כדי להשלים את עצמי, אז ודאי שזה בחירה. אבל אם בת זוג משמשת כדי לספק את הצרכים החומריים שלי ואת כל התאוות והגחמות שלי, זה לא בחירה. זה בחירה. כן? זה לא בחירה. ודאי. זה הולך בדיוק עד פי אותו עניין. זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו עושים, או מעדיפים אותה, נותנים לה זכות קדימה על פני פעולה אחרת, ותכליתה של הפעולה הזו לקדם אותה מבחינה רוחנית, בחרנו. זה יכול להיות דבר הכי קטן והכי פעוט, כמו שאומר הרב קוק. כן, התשובה מצד אחד היא מצווה קלה שבקלות, ומצד שני היא קשה שבקשות. מדוע היא קלה שבקלות? שהרי אפילו ערעור תשובה, הרי הוא תשובה. בערעור תשובה כבר בחרנו בטוב. אבל מצד שני היא קשה שבקשות, שעדיין לא יצאה לפועל בעולם ובחיים. לא יצאה לפועל בשלמות, נכון, אז מה? אבל הרגע שאני מערער ערעור תשובה, בחרתי בטוב. הראיתי לדעת. אתה הוראית לדעת. הראיתי לדעת שאני מבין איפה החיים נמצאים. כן? בירור תשובה. באיזשהו התנוצצות של הטוב. כן? אפילו בגדר של ירור. זה כבר בחירה. כן? זה ההגדרה. בסדר? ויאמר השם אלוקים מן האדם, אין האדם היה כאחד מהם לדעת טוב ורע. פירוש רש"י. היה כאחד ממנו. הרי הוא יחיד בתחתונים, כמו שאני יחיד בעליונים. ומה יחידותו? במה הוא מדמה לי? שימו לב. מהי נקודת הדמיון בין האדם לאלוקים? מהי נקודת הדמיון בין האדם לאלוקים? ומה יחידותו? לדעת טוב ורע, שאין כן בבהמה ובחיה. פה אנחנו נכנסים להגדרה נוספת של צלם אלוקים. צלם אלוקים, או משמעות הבחירה החופשית, זה היכולת להיות אחד. אחד היה אברהם. גם יעקב אבינו נקרא יחיד, ויוותר יעקב לבדו. הקדוש ברוך הוא יחיד ויעקב יחיד. גם יצחק הוא יחיד מכוח העקדה. מה סגולתו של הצלם? להראות שחומר ורוח בשורשם זה אחד. זה עומק הבחירה החופשית. אם אנחנו רוצים להגדיר בחירה חופשית מהי, אם רוצים ללכת קדימה, מעבר למה שאמרנו עכשיו, או בעצם זה מקופל במה שאמרנו, בחירה חופשית פירושו של דבר זה לעשות בחירות שמקדמות את הכרת האחדות. זה לוקח אותנו צעד אחד קדימה. את הכרת האחדות, זו העניין. אדם שנושא אישה מתוך ההבנה של טובים השניים מן האחד, הוא בוחר, כי הוא מברר את האחדות ואת הייחוד התחתון שבין זכר ונקבה. שזה ייחוד נורא והיום, זה דבר אדיר. הייחוד שבין זכר ונקבה בעולמות התחתונים, זה שקול כנגד הייחוד העליון. מדברים על זה רבות בתורת הסוד. ולא לחינם איש ואישה מאורים זה בזה בתוך קודש הקודשים. ולא לחינם קודש הקודשים נקרא חדר המיטות בלשון התנ"ך. זאת אומרת, אני יחיד בעליונים. כמו שאני מקור כל התופעות, ואני מאחד את הכל ברצוני, בראתי יצור, והתבעתי בו, ויפח באפיו נשמת חיים. כל מן דנפח, מדילי נפח. התבעתי בו את היכולת של היחידיות. להצביע על השורש של כל המציאות. הנה לנו, כן, המדרגה. הייתי אומר, או הגדרה יותר פנימית של הבחירה החופשית. אחדות. שהבחירה שלך מקדמת את התפיסה האחדותית, ושמה קץ לתפיסה של השניות, כאילו שתי אלוהים יש במציאות. כאילו שתי. יש שכל, אולם בפני עצמו, שלם, שלא צריך לרגש. יש רגש, אולם בפני עצמו, ולא צריך לשכל. עבודה זרה. עבודה זרה בתוך הנפש. הבחירה החופשית היא מצביעה על השכל והרגש כשני כוחות שעובדים בתיאום יוצא מגדר רגיל. ודווקא בשניהם תלוי או תלויה שלמות המציאות. זה ההגדרה. כפי שאני יחיד בעליונים, הוא יחיד בתחתונים. האדם נברא יחיד בכך, כן, שהוא יודע להבדיל בין טוב ובין רע. שימו לב, לא להפריד בין טוב ובין רע, זה קשור למושג היחידיות והאחדות. שאתה מבדיל, אתה מפריד? מה אתם אומרים? שמבדילים מפרידים? לא. ההבדלה היא גורמת בסופו של דבר גם אחרי זה להתחברות, נכון? כן? מתוך ההבדלה אחרי זה באה הכללה. כן? אז מה זה בחירה חופשית? להבדיל בין טוב ובין רע. שאתה מבדיל בין טוב ובין רע, אתה גם יודע אחרי זה לחזור ולהשתמש בחלקים הלגיטימיים של הרע. איך אני יודע? מפורש. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בשני יצריך. אז יש כאילו, כן, זה במיון. תורת חוץ לארץ בעיקר. מה זה בכל לבבך בשני יצריך? מה, אדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביצר רע? מה תגיד חוץ לארץ, תורת חוץ לארץ? כן? מה הכוונה בשני יצריך? מה הכוונה לעבוד את השם ביצר רע? איך אתה עובד את השם ביצר רע? על ידי זה שאתה חונק את היצר רע. איך תגיד תורת ארץ ישראל? אתה משתמש בכוחות, כן? גם בכוחות של הרע, מה שאפשר להשתמש. אתה משתמש בהם כחומרי גלם לעבודת השם. אתה משתמש בתאווה, אתה משתמש בכעס, אתה משתמש בגאווה. כן, אותם כוחות שבדרך כלל צורת הביטוי הקלאסית שלהם היא יצרית. אתה משתמש בכוחות האלו? כן? מה? דיינו, איך משתמשים בגאווה? איך משתמשים בכעס? כן? סתכל ברוך הצדיקים, מידת הכעס. כן? ואף על פי שאמרנו שהכעס מידה רעה, כן? יש לה גם שימושים טובים, כגון שיכעס על הרשעים, לא משהו מסביר את זה שם בעריכות, משתמש מידת הכעס, שיזרוק מראה בתלמידים וכן הלאה. יש לפעמים שמשתמשים בכעס הפנים, יש כאלה שאומרים שאפילו כעס הלב, כן? מי שיודע לשלוט על... כן? בר כפרה, הוא הכעס שלו היה גם כעס הלב, אבל הוא היה כל כך קדוש ועליון, שלא הייתה לו שום בעיה להשתמש עם מידת הכעס גם בקדושה, כן? בסדר, יש דרכים להשתמש, יש דרכים. אז תורת ארץ ישראל תאמר שלהשתמש עם יצר הרע בעבודת השם, זה בהחלט להשתמש בכוחות לפשוטים. לא פשוטים, לעבודת השם יתברך. האדם נברא יחיד בכך שהוא יודע להבדיל בין טוב למרע. האדם הוא יחיד בכך שיש לו כוח של בחירה, וזהו תפקיד הייחודי והעיקרי של האדם. אני שואל אתכם שאלה, את עצמי גם. כל רם. איזה בחירה יש לכם לנו ברגע זה? עכשיו אנחנו יושבים בשיעור. איזה בחירה יש לנו? יכול להיות שאנחנו, אולי דוגמה של השיעור זה לא דוגמה מספיק טובה. אנחנו עוד מעט נצא מהשיעור, יסתיים השיעור עוד כמה דקות. ואנחנו נאמר לעצמנו, יודע מה, עכשיו אני אוכל אוכל ערב. איזה בחירה יש לי בפעולה הזאת? מכיוון שהגיע הזמן ארוחת ערב ואני רעב קרקרת לי הבטן, אני יורד לארוחת הערב. האם יש לי מרחב של בחירה בתוך הפעולה הזו? או מהו מרחב הבחירה שיש לי בתוך הפעולה הזו? אני בוחר כמה לאכול. אני בוחר מה לאכול. אני בוחר כמה זמן לאכול. אני בוחר למה לאכול. שימו לב, ככל ש... אני מגלה יותר ויותר בחירות בתוך הפעולה, אני יותר בעל צלם. עכשיו שימו לב שהרבה מהפעולות שלנו הן דלות בבחירה. גם פעולות חיוביות שאנחנו עושים. אנחנו עושים אותן מבלי לחשוף את כל מרחב האפשרויות המוסריות שיש לנו בפעולה הזאת. אולי אם היינו חושפים את המשמעויות או את הבחירות הנוספות שיש לנו, היינו מגלים את מרחב הטוב, כן, בצורה מאוד גדולה. וזה קורה לנו לפעמים. אדם לומד בישיבה. למה הוא לומד בישיבה הזאת? כי אמרו לו שיש ישיבה ברחוב שדרות המאירי 2. אז הוא יושב בישיבה. לעומתו, אדם יושב בישיבה ולומד, הוא מתחיל לחשוב. אני שם לב שהאווירה במקום, תכני הלימוד, צורת ההדרכה, היא מתאימה לי מאוד. ואני כבר חודש נמצא פה, ואני עוסק יותר בלימוד עצמי, קורא ספרי זיכרון בקומה 2, וכן, וזה, ואולי הגיע הזמן להיכנס יותר לעומק הלימוד. סך הכל אני מרגיש פה אווירה מאוד טובה, ואני מרגיש שזה דחיפה להכיר את המקום יותר. טוב, אז אני ארד לקומת בית המדרש. ואני אבקש חברותה. ואני אבקש חברותה בכתבי הרב קוק. ואני אבקש דווקא חברותה שלמד לפחות 4 שנים כתבי הרב קוק. סיבה, כל דבר כזה זה בחירה, אתם מבינים? זה בחירה שהולכת ומעמיקה את הטוב. הדבר הזה הוא קשור בכל דבר שאנחנו עושים. קוראים לזה תוכניות מגירה. זאת אומרת, או, תוכניות מגירה, זה לא, זה לא דבר מגירה, זה, אולי זה כן יקרה ככה. כלומר, איך אני אגיב אם יקרה כך במהלך הקרב? אם יקרה כך אני אגיב. זאת אומרת, אני הולך ומשפר את הפעולה שלי באמצעות מהלך רציף של בחירות, שכל אחד חושף את אפשרות לעשות את הפעולה בצורה טובה יותר. דבר מדהים. זה נקודה שצריכים לתת עליה את הדעת. האם אנחנו חיים את חיינו באופן פלקטי, כן? בחירה שטחית שמביאה אותנו לפעולה שיש בה רק מימד אחד, או שהולך ומתפתח אצלנו מבט עומק שחושף לנו אפשרויות נוספות. באותה הפעולה שאנחנו עושים אגב. רב מקוצק אמר שאדם שמתפלל היום כמו שהתפלל אתמול, הוא אומר איזה מילה ככה שקשה קצת, אז זה אפשר רק להגיד בבית המדרש של קוצק, פה זה יכול להביא אותנו, אז אני לא אגיד את זה. אז נגיד שהוא אומר שהוא לא מתפלל. הוא אומר משהו יותר חמור. אדם שמתפלל היום כמו שהתפלל אתמול, הוא לא בעל בחירה. הוא לא יודע את האפשרות שיש לו להתפלל טוב יותר, עמוק יותר. כך יגיד הרב מקוצק. לכן תלמידיו היו מאוד מאוד מועטים, מאוד מאוד מועטים. אף אחד לא שרר באקלים הרוחני הזה, כי מידתו הייתה מידת האמת. כן? וכוח הבחירה אצלו היה מדהים ועצום. לך לך פירושו להיות יהודי. כן? כל הזמן לך לך, אל בחירה חדשה. אתה לא, היום אתה לא מה שהיית אתמול, כן? כל הזמן, באיזה מצב שקדמות. זה מדרגה גבוהה. אבל צריך להתחיל להתרגל, קודם כל להבין את המושג של בחירה במובנים האלה. נתנו כמה היבטים למושג של בחירה. עד עכשיו. אבל בשורשם הם כולם אחד לאמיתו של דבר. בלי שנוכיח את זה כרגע. מי שירצה יוכל להיזכר באמצעות הקשבה לדברים שאמרנו ולראות ולהיווכח שכל ההיבטים האלה בעצם יש להם שורש אחד. שורש אחד. זה 3 גוונים של בחירה, אפילו יותר מזה, שיש להם למעשה שורש אחד. אנחנו כרגע הדגשתי, כן? וזה דבר שיבוא לידי ביטוי כאן. זאת אומרת, הדבר האחרון שאמרתי, מרחב האפשרויות הקיימות, כן? בכל דבר ודבר, זה מה שמעסיק את הגברת כאן. כן? זה קצת מוזר שלומדים בישיבה ספר של אישה. לי אין בעיה עם זה, אגב, כי אני שנים לומד בספרים של נשים חכמות, ואין שום בעיה עם זה, שום בעיה. בכלל אני חושב שחוכמת נשים, יש בהם איזשהו משהו מיוחד. בינת נשים, חוכמת נשים, תורת נשים, לא משנה. אבל זה מה שיעסיק אותה כרגע בהמשך. כן? כן? הבחירה בתור כוח שמאפשר לנו לברר את מרחב האפשרויות הקיימות בין פעולות שונות או בפעולה עצמה. זה מה שכרגע הולך ומתגבש כאן בכיוון הסברה שלה. אנחנו נראה איזה. כן, בבקשה.
איפה נמצא הרגש בבחירה ואיפה נמצא הרגש והשכל בבחירה?
זה ברור שבפעולת הבחירה משתתפים כל הכוחות. יחד עם זה, אם אני מרגיש את השאלה שלך, אולי אתה מניח, ובצדק, שפעולת הבחירה, יש פעמים שהיא מתחילה להתרחש איפה? בשכל. נכון מאוד. זה בדרך כלל, הבחירה שמתחילה בשכל, היא מתחילה אצל אנשים ש... לא נגיד זה ככה. בסדר. זה דרך החינוך הפשוט, אגב. כך אומר הרב מוסר אביך, הרב קוק. כן? שהדברים קודם כל נלמדים בשכל. האפשרויות הקיימות לפנינו נלמדות בשכל. אחרי שהדברים נלמדים בשכל, זה מכה גלים אל תוך הנפש, והרגש מתעורר לבחור בדבר שהשכל בחר. אנחנו בדרך כלל מעדיפים לא להעניק את זכות הקדימה לרגש בבחירות, מסיבה מובנת, נכון? אנחנו לא נבוא וניתן דבר כזה לרגש, כי הרגש הוא מצומצם מאוד בבחירותיו, הוא בדרך כלל שפוט של הכוחות הנמוכים, ואנחנו כבר יודעים מה הילד ירצה כאשר הוא יעבור ליד חנות הממתקים. אנחנו כבר יודעים. אנחנו כבר יודעים. אוקיי, אנחנו יודעים. הוא ירצה את הארטיק החלבי, למרות שהוא בשרי. אנחנו יודעים. הרגש לא שואלים אותו, זה נקרא עצת הילדים. עצת הילדים. כן? לא טוב. לא טוב. אז ברור, השכל הוא הכוח המוביל בתהליך הבחירה. כן? ואת השכל הזה אנחנו מעסיקים דווקא בדברי תורה, שהתורה היא מודיעה לנו, היא מבררת לנו, כן? מה עם הבחירות, אם בחוקותיי תלך ובחינה. זה לשאלתך. בשלב יותר מתקדם, שלב חינוכי יותר מתקדם, הרגש מתצטרף. הרגש הולך מתקדש, עד כדי כך שאור לבנה ואור החמה הם מגיעים לאותה רמה. אור החמה זה השכל, זה השמש, אור לבנה זה הרגש, כן? והוא כבר, והיה אור הלבנה ואור החמה וכו'. מגיעים לאיזה שוויון, לא יודעים, שוויון, אבל הרגש מתקרב לשכל. בשלבים הראשונים אנחנו צריכים לעבוד הרבה עם השכל. מה שנקרא בלשונו של רבי נחמן, בירור המדמה. שכוח המדמה הוא מציין בעצם גם את כוח הרגש, הכוחות הנמוכים, כן? זה כוח המדמה. בירור כוח המדמה הוא נעשה באמצעות השכל. אנחנו צריכים ללמוד הרבה תורה כדי לדעת מה האמת ואיזה אפשרויות קיימות לפנינו. כן, וכן הלאה. האדם הוא יחיד שיש בו, יש לו כוח של בחירה וזהו התפקיד הייחודי, כן? והעיקרי של האדם. אם כן, כל חייו של האדם זה בעצם לברר בין טוב לרע. בירור פסולת מתוך אוכל, כן? אחרי הערבוב הנורא שהתרחש כתוצאה מחטא אדם הראשון. לפני חטא אדם הראשון, הטוב והרע היו מובדלים בעיקרם, כן? הנחש שמייצג את העץ הרע, כן? הוא היה בחוץ, הוא היה חיית השדה, הוא היה ערום או ערום מכל חיית השדה, אבל היה בחוץ. הוא היה מחוץ לנפש האדם. הוא נתפס כישות שמורגש כדבר חיצוני ולאו דווקא מפריע לתהליכי הבחירה. מקומו הוא נודע. מהו מקומו? בשדה. אחרי חטא אדם הראשון, הוא כבר נכנס לשדה הנפש, ואז התחולל הערבוב הקשה שבין הטוב ורע. עד כדי כך שהיום אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, כן, אני כועס עליך. אבל זה בכלל לא אתה, זה יצר הרע. הרי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. אדם היום יכול להשתמש במילה אני כדי לבוא ולהזדהות עם פעולות שהן באות מצד היצר. אני ארוג אותך. אני ארוג אותך? אני לא הורג. אבל איך אתה משתמש במילה אני להרוג אותך? זה חלק מהבלבול הקשה שנגרם כתוצאה מחיית אדם הראשון. שהטוב והרע מעורבבים ביניהם. עד כדי כך שאנחנו עומדים נבוכים מול הערבוב ולא יודעים מי אני. הקנאי זה אני, הכעסה זה אני, השונא, אני שונא אותך. מה זה אני שונא אותך? היצר הרע שונא אותך. איך אתה יכול להזדהות עם השנאה? למקומות שהיא לא אותרה. זה הערבוב הקשה, שאין דרך להתיר אותה באמצעות הדרכות התורה. הדרכות המוסריות של התורה, מצוות התורה, אמונות התורה, השקפות התורה. אין דרך לעשות את ההפרדה הזו מחדש. אחרת אתה מעורבב לגמרי, אתה לא יודע מימינך או משמאלך. לא יודע. האדם הוא היחיד שיש לו כוח של בחירה, וזהו התפקיד הייחודי והעיקרי של האדם, שהוא יכול לשאול את עצמו בכל רגע נתון, האם הפעולה שאני עושה היא לרצון השם יתברך? היא מסיטרת הקדושה או מסיטרת דתומה? זה יכולת מופלאה. תחשבו על אנשים שמסתובבים וחיים את חייהם בלי הידיעה הבסיסית הזו. שאם זה טוב, האם זה רע. איך נראים החיים האלו? החיים היחידיים, הפרטיים האלו? איך נראים חיים ציבוריים שכאלו? לא פשוט, לא פשוט. ביכולת האדם להכיר... טוב, פסקה נוספת. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. נמשיך פעם הבאה, מחר, בעזרת השם.